פרק 74 של הפודקאסט, המרוץ לדירה, איתכם שואם לוי וימית אפריאט. ימית, בוקר טוב.
בוקר אור שואם, מה נשמע?
מצוין, מעולה.
יופי, באנו היום לשיעור פרטי.
שיעור פרטי עם...
לי לפחות.
עם עומר אשכנזי, מנכ"ל אג'נדה, סוכנות לביטוח פנסיוני.
בדיוק.
בוקר טוב, עומר.
בוקר טוב.
עומר, תודה שבאת.
אני שמח שהזמנתם אותי.
אנחנו הולכים לדבר על איזה נושא שככה, וואלה, לא מכירה. הולכת ללמוד, להחכים. ואולי גם לעשות יותר כסף על ההשקעות שלי בעקבות זה.
נכון.
אנחנו הולכים לדבר על השקעות ב-IRA.
נכון.
מה זה IRA?
IRA זה ראשי תיבות של Individual Retirement Account. שזה למעשה...
רגע, צללנו ישר. תציג את עצמך רגע.
כן. אז...
לחברה שלך קצת. ישר ראיתי לי.
אז
כן. כן, אז יש לך חברה שמלווה...
כן, אני בעלים של אג'נדה סוכנות לביטוח פנסיוני, וההתמחות שלי זה... תכנון פרישה ומיסוי פרישה, ואנחנו למעשה מתעסקים בכל עולם הביטוח הפנסיוני, שזה השקעות באמצעות IRA או קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, הלוואות חברתיות, כמו שדיברנו מקודם, השקעות אלטרנטיביות,
כמעט... נדלן בחול.
גם נדלן בחול. יש לנו הרבה מומחים שאנחנו עובדים איתם, תכנון פיננסי ו... גם איתך התחלנו לאחרונה. בסופו של דבר, המטרה שלנו, האג'נדה שלנו היא לעזור לאנשים להגיע לגיל הפרישה עם כמה שיותר כסף.
בגלל זה אג'נדה. יפה, יפה. למקסם את העון של הבן אדם לאורך שנות חייו.
נכון.
מדהים. ובתוך כל זה, אז אתה אומר שאחד המוצרים הבולטים כדי להגיע למטרות האלה הוא IRA.
נכון. המוצר הזה, IRA, הוא לא מוצר נפוץ בישראל. סביב 5% מסך החסכונות בישראל נמצאים ב-IRA, אפילו פחות מזה. בארצות הברית, מעל 70% מהתוכניות הפנסיוניות הם ב-IRA.
מה זה בעברית?
השקעות בניהול אישי.
השקעות בניהול אישי, נשמע מאוד פשוט.
מוצרים לניהול אישי, זה אומר שניתן לקחת את קופות הגמל שלנו וקרנות ההשתלמות שלנו ולנהל בבורסה, כמו שאנחנו מנהלים את תיק ההשקעות שלנו, ולקבל שליטה מלאה. זה היה לדרך גם לחסוך בדמי ניהול, וגם לחסוך במיסוי. מכיוון שבתיק ההשקעות שלנו בבנק, אנחנו, כל נייר ערך שאנחנו מוכרים, או רוב ניירות ערך שאנחנו מוכרים, בעיקר צמודי מדד, או המניות למשל, אנחנו משלמים מס רווחי הון של 25% על הרווח הריאלי. בקרנות השתלמות וקופות גמל הוא פטור. זה אומר שרוב הכסף פטור, מי שלא עובר את התקרה, ובדרך כלל אנשים לא עוברים את התקרה, אז אפשר למעשה גם לחסוך באופן משמעותי בדמי ניהול, וגם לבריאות, וגם לחסוך במיסוי, ולקבל שליטה מלאה על הכסף שלנו. שאדם למשל חוסך בקרן השתלמות או קופת גמל רגילה, יש לו את דמי הניהול שהקופה נותנת לו, למשל קופה שמנהלת מדד ה-S&P 500, לרוב דמי הניהול שאפשר להשיג שם זה בין 0.6 ל-0.8, אם אתה יודע להתמקח, אוקיי? מה העניין? אפשר לעשות את אותה השקעה בדיוק במוצר ה-IRA, אם יש לכם רצפה מסוימת של סכום, שאצלנו סכום הכניסה הוא 100,000 שקלים, אוקיי? ולכסח את דמי הניהול בחצי. למה? לקחת את אותו מדד בדיוק ולקנות ב-IRA לבד. בלי צורך להשתמש בהשקעות של קרן ההשתלמות.
ועל פני שנים אני מקבל עוד עשרות או מאות אלפי שקלים בחיסכון.
נכון, רק בגלל זה שזה צועה מובטחת. הרי דמי ניהול שאתה מוריד אותם, הפער הוא צועה מובטחת.
וואו.
אם שילמת 6%, 0.6, וירדת ל-0.3 לשם הדוגמה, אז אתה קיבלת צועה מובטחת של 0.3.
רגע, אני חייב לשאול אותך פה שאלה. אז בעצם אתה אומר שלניהול השקעות היום אין כמעט שום ערך מוסף?
אז זהו, תלוי. רגע, זה מוביל אותי לשאלה שלי. כן. מה רמת ההבנה וההשקעה מבחינת זמן שאני צריכה להביא?
קודם כל, לא, אני חוזר רגע לשאלתך, תסלחי לי ימין. המוצרים האלה זה קרנות השתלמות וקופות גמל. אתה לא יכול לקחת כסף פרטי, כאילו, אתה יכול לקחת כסף פרטי ולהכניס לקופת גמל, אבל אם אתה אדם צעיר, אתה תקוע עם זה עד גיל 60 עכשיו. אתה לא, תמשוך את זה, אתה תשלם מס של 35%. אתה לא רוצה. אז יש מוצרים מסוימים שאתה יכול... לא, גמל להשקעה זה לא מוצר שניתן לנהל ב-IRA, אוקיי? ניתן לנהל רק קרנות השתלמות וקופות גמל לקצבה. זה אומר...
שזה קרנות פנסיה, קופות גמל לקצבה.
לא, קרן פנסיה לא ניתן לנהל ב-IRA. מה שאתה כן יכול לעשות זה לקחת כסף מקרן הפנסיה, להעביר לקופת הגמל, להשאיר קצת בקרן הפנסיה כדי שהיא לא תיסגר, אוקיי? להמשיך להיות מבוטח בקרן הפנסיה על כיסוי של אובדן כושר עבודה ומקרה מוות.
שזה הכי חשוב בעצם.
שזה חשוב מאוד. וגם לקצבה, ובמקביל לנהל את הכספים ב-IRA, ולאט לאט לצבור את, להמשיך לצבור בקרן הפנסיה כספים, וכל פעם להעביר קצת לתוך ה-IRA, וזו הצורה הכי טובה שאפשר לעשות. לא ניתן בעצם לנהל קרן פנסיה, כי אין דבר כזה קרן פנסיה.
רגע, אז עצמאי, עוסק פטור, או אדם שלא עובד, לא יכול לנהל.
יכול, בטח. גם עצמאי יש לו חובת הפקדה לפנסיה, ויש לו קרן פנסיה, אז הוא יכול להעביר את הכספים שלו לקרן פנסיה, ל-IRA.
השכיר.
שכיר גם יכול לעשות את זה, בטח.
מהמעסיק, הוא אומר לו, אני רוצה להשקיע את זה דרך ה-IRA.
טוב מאוד, שאלה טובה מה שאמרת עכשיו. לשכיר יש הפקדות של 6% מההפקדה שלו מהשכר, 6.5% תגמולי מעסיק, ו-6% או 8.3 על פיצויים. במידה ואתם עוברים ל-IRA מקרן פנסיה, צריך להביא אישור מהמעסיק, להחתים את המעסיק, שהוא מאפשר לכם להשקיע את כספי הפיצויים ב-IRA, אוקיי? או שאתם מביאים מהחוזה שלכם אישור לסעיף 14. סעיף 14 אומר, זה קיים בחוק פיצוי פיטורים, שהוא אומר, מה שהמעסיק הפקיד לך, שלך. התפטרת, הכסף שלך.
לא אוקיי? לכולם יש כן. לסעיף הזה.
לרובם, כל מי שהתחיל חיסכון מ-2008, יש לו סעיף 14.
אוקיי.
רובם, לא כולם, אוקיי? וזה דבר חשוב, כי אנשים מבצעים שינויי מסלול, גם בקרנות המסורתיות, למסלול צמוד מדד או מניות, ושוכחים להציג את הסעיף הזה לחברה המנהלת, הכסף בפיצויים נשאר במסלול הכללי, והתגמולים עוברים למסלול המנייתי. אז נוצר מצב שאין לך 100% השקעה במניות, כי בכללי יש רק 50%.
כן.
אז נוצר, אז 40% מהכסף על 50%, 60% על 100%, אז אתה בעצם על 70% בערך, במוצע. אז ההמלצה היא, ברגע שעוברים למוצר IRA, או לכל מוצר אחר שהוא מגדיל את הרכיב המנייתי, או להחתים את המעסיק על תופס העברה, על שהוא מסכים לנהל את הכספים שלא במסלול ברירת מחדל, או להביא אישור מהחוזה העסקה שלכם, שאתם חתומים על סעיף 14. זה קיים. ברוב החוזים זה קיים. זה לא בעיה, פשוט צריך לעשות את זה.
בסדר, צריך לעבור את המכשול הזה ולהסביר למעסיק.
עושים את זה לבד?
יש אפשרות לעשות את זה לבד. בדרך כלל בבתי השקעות שמנהלים היום IRA, רף הכניסה הוא יחסית גבוה. סביב 300,000, יכול להגיע גם לחצי מיליון.
300,000, אבל כל החסכונות שאני מעביר לשם, נכון?
תלוי. לא. יש מקומות שזה פר מוצר.
פר קופה.
כן.
פנסיה, קרן השתלמות. קופת גמל, לא.
פר מוצר, אז מחפשים...
קופת גמל או קרן השתלמות.
אז מחפשים אנשים שבו, הם בעשירון עליון.
נכון. בחלק מהבנקים אפשר להיכנס פר מוצר, אוקיי? תלוי איך עושים את זה. אם למשל עוברים דרכנו, אז לפי תעודת זהות. אנחנו יכולים להכניס אדם, תלוי גם באיזה חברה. עם סכום מינימלי של 100,000 שקלים, שנגיד, סתם לשם הדגומה, עם חברת גלובלנט שאנחנו עובדים, זה פר תעודת זהות. זה אומר שתבוא עם 50,000 שקל בקרן השתלמות, ועוד 50,000 שקל בקופת גמל, אז אתה יכול להיכנס.
אוקיי, רף הכניסה
עובד. אבל שם רף הכניסה הוא מעל, כיום הם עומדים על רף כניסה של 250, בעוד שבוע, שבועיים הם ירדו לסביב ה-150, ואז יהיה יותר קל להיכנס. לעומת זאת, יש לנו הסכם בחברה אחרת שנקראת מיטב, ששם רף כניסה יותר נמוך. ומאפשר לנו, עם דמי ניהולתי טיפה יותר גבוהים, אבל עדיין נותן אופציה לאנשים שאין להם הרבה כסף.
להשתתף במשחק הזה של
ה-IRA. נכון. המטרה שלנו בסופו של דבר זה לבטל את האפליה שקיימת בענף הזה, שמאפשרת רק לאנשים שיש הרבה מאוד כסף להשקיע בזה, וכל השאר למעשה משלמים את דמי הניהול הגבוהים שלהם, והם לא מודעים בכלל למוצר הקיים, שנקרא IRA.
אז תן להבין, כל הרעיון הוא לחסוך דרמטית בדמי ניהול, שנגיד בקרן השתלמות היום זה 0.7,
בממוצע.
בממוצע?
כן.
לעומת 0.2, 0.3 או אפילו...
אצלנו זה בין 0.2 ל-0.4. אוקיי? אז תלוי בסכום שאתה נכנס איתו.
כמה, תן לי דוגמה, כמה זה על פני 6 שנים של קרן השתלמות. נניח יש מישהו שיש לו...
תשמע, לטווחים ארוכים...
שאלה מצוינת.
תראה, קרנות השתלמות, רוב האנשים, יש בתודעה שלהם אומרים שזה 6 שנים. אני לא ממליץ לגעת בשום...
ברור.
בקרן השתלמות על גיל פרישה.
כן.
לטווחים מאוד ארוכים זה מאוד...
אפילו כדאי להוריש את זה לילדים, אבל לא משנה. נכון, כל הדברים, כי גם להם יש את הפטור ממס שהם...
אתה צודק.
בדיוק. על פני, נגיד, תחשוב 100 שנה, נגיד.
נכון.
יכולים שם מיליוני שקלים.
אז אתה צודק.
הכל פטור ממס.
אני מחזק את מה שאתה אומר פה. כן. קרן ההשתלמות היא אמנם ל-6 שנים, אבל זה החיסכון הכי טוב שיש בישראל. מבחינת מיסוי, ולכן עדיף לא לקחת.
זה סוג של מקלט מס.
אז אם החלטת, נכון.
אל תגיד את זה.
אם החלטת, לא, אתה צודק.
מקלט מס, כן.
אם החלטת לקחת את הכסף, תיקח הלוואה. עדיף לך. למה? כי אתה יכול, עם התשואות הארוכות, לדווחים ארוכים במסלולים מנייתיים, בוא נאמר, לחפר על הריביות שאתה הולך לשלם. עכשיו, אני אגיד משהו נוסף, שב-IRA לא ניתן לקחת הלוואה, אבל תמיד אתה יכול לקחת את הכסף מה-IRA ולהעביר לקרן השתלמות רגילה. דמי ניהול יעלו קצת, אבל אתה מקבל הלוואה בריבית הכי טובה שיש בארץ.
ומי מנהל את כל זה? אבל עומר, אתה, לצורך העניין?
אז זה, זה...
כי מצד אחד אמרת שזה עצמאי, אז אנשים אומרים, רגע, אז אני צריך להתחיל לתפעל את זה?
אז אני אסביר. ב-IRA יש לך אפשרות לנהל את זה או לבד, מבחינת הניהול הכספים, לקנות מניות, ניירות ערך אחרים, מגרות חוב, מה שאת רוצה, מדדים, או לתת את הניהול בידי מנהל השקעות של בית השקעות. אבל אם אתה עשית את הדבר הזה, דמי הניהול יעלו.
עוד פעם יעלו.
נכון. זה בדרך כלל מי שלוקח מנהל השקעות, הוא אדם שיש לו הרבה מאוד נכסים ואין לו את היכולת לעשות את זה, אבל עדיין הנושא של המיסוי הוא עדיף לו, כי זה לגלגל את המס קדימה. כי גם אם נכנסתי לקרן השתלמות, שהיום תקרת ההפקדה לקרן השתלמות להטבות מס היא 19,920. כל ההפקדה הזאת פטורה ממס. אני עדיין יכול להפקיד מיליון שקל בקרן השתלמות, וכל השאר לא יהיה פטור ממס, אבל אני מגלגל את המס קדימה. למה? כי בקרן השתלמות, IRA, שאתה קונה ומוכר וקונה ומוכר, אתה לא משלם את המס רווחי הון באותו רגע. אתה משלם אותו רק בסוף, ואז הריבית דריבית, היא נותנת לך ערך יותר גדול על הכסף.
אבל תמיד זה כל השקעה, רק כשאתה לוקח אותה הביתה, אתה משלם, לא?
לא, בשוק ההון, בבורסה, בתיק השקעות, קנית נייר ערך.
כן.
מכרת אותו 25% במקור.
שמכרת, זה אומר שהבאת אותו.
יש לך למעשה,
נכון, אבל ב-IRA אתה יכול למכור ולקנות ולא...
שנייה, בוא, אוקיי. יש לך את העיקרון של דחיית מס, אבל בוא נסביר כאילו מה זה אומר בפועל. למעשה אני משתמש בכסף שהוא לא שלי, ומייצר עליו תשואה.
הוא שלך.
כן, הוא של...
שלך, הוא פשוט לא נזיל לך באותו.
המס, זה מה שהוא אומר, הדחיית מס.
נכון, נכון, נכון.
אני משתמש בכסף של המדינה, אני אומר לה, אני לא תקבלי אותו עכשיו, והכל חוקי, ואני לא משלם עליו ריבית.
נכון, נכון.
ואני משתמש בו היום להשקעות שלי.
נכון.
ועל פני שנים, זה...
זה מייצר לך ריבית דריבית, וזה ריבית על המס, כאילו. על החלק הזה שהיית צריך לשלם, שאם היית עושה את זה...
קיבלתי כאילו הלוואה בחינם, זה סוג של...
כן. עכשיו, יש את זה בכל מוצרי הגמל, אבל ב-IRA אתה רוכש את הנכסים, אתה יכול לבחור. למשל, בפוליסת חיסכון, לשם הדוגמה, ימית דיברה איתי מקודם על פוליסת חיסכון, אז גם שם אתה מגלגל את המס. אבל את בוחרת מסלולים, את לא בוחרת ניירות ספציפיים, מבינה? אז מה שה-IRA מייצר, הוא מאפשר לך כוח החלטה להשקיע במקומות, סתם לשם הדוגמה, בקרנות סל עיריות, ששם המס על הדיבידנד נמוך יותר. אז אתה מייצר גם על זה.
יש להם אבל עוד יתרון, כי לא הרבה אנשים יודעים שמשלמים מס ירושה.
נכון.
או שבגמל והשתלמות אין דבר.
בגמל והשתלמות אתה מקבל את הכספים על החלק הפטור כפטור, אם קרה מקרה פטירה, ולמשל, עמדת בתנאים והפקדת בדיוק את התקרה, אז המוטבים שלך מקבלים את הכסף פטור, אוקיי? אם עברת את התקרה, אז הם ישלמו מס רווחי הון, אוקיי? אז יש פה יתרון מובהק לנושא של מיסוי, ולנושא של דמי ניהול, וכוח החלטה להשקיע איפה שאתה רוצה. וגם פה אני אסביר עוד פעם, ברוב הקופות והקרנות ופוליסת החיסכון, יש לך שטנצים ברורים, אתה, או S&P 500, או קצת נסדק, או איזה מדד שהכניסו שנתנו לך איזה סוכריה. ב-IRA אתה יכול לקנות מדד בזימבבואה. אתה מבין? יש כמובן הגדרות...
כן, אבל יש אנשים שגם מפחדים מזה.
נכון, יש הגדרות ויש הגבלות של, משרד האוצר על, 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 על השקעות שאתה יכול לקנות, לא, אי אפשר לקנות שום דבר, כל דבר, סליחה, אוקיי? אתה יכול כן להיחשף להרבה מאוד דברים שלא קיימים לך בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל הרגילות. למשל, אנשים שהם רוצים להשקיע רק בחברות שהם אינן מזהמות את הסביבה. תחשוב. אנשים שהם טבעונים. הם יכולים להשקיע בחברות שלא מתעללות.
הולכים עם האג'נדה.
בדיוק, אג'נדה. שלא מתעללות בבעל החיים. הרבה מאוד אפשרויות כדי להגיע להשקעות. אבל חשוב להסביר שמי שמבצע את המהלך הזה, הוא חייב לקחת בחשבון שאם לקחת כספים מקרן פנסיה, אז אתה יכול להיפגע בכיסוי הביטוחי שלך. למשל, אצל גברים יש אפליה לרעה. גבר עד גיל 41 שמבצע ניודים מקרן הפנסיה, הכל בסדר. יש אמנם פגיעה בגיל הביטוחי, שהעלות הביטוחית קצת
נכון, עולה. ככל שיש פחות כספים בקרן נכון. הפנסיה, העלויות...
אז זה כאילו כמו שהצטרן...
הכיסויים נכון, יותר יקרים.
נכון, בכלום, בחמישה שקלים או עשרה שקלים, זה העלויות שם, זה לא משהו שצריך להפחיד אותך.
לא, לא. זה מה שלא ידעתי.
אז יופי. אז, ובנוסף, ניוד של כספים מקרן פנסיה מייצר תקופת הכשרה חדשה, כבר אני אסביר מה זה, למחלות קודמות על מקרה מוות. מה הכוונה? הרי... בקרן פנסיה, אם, אתה, אם קורה מקרה מוות, ולמשל השכר המבוטח הוא 10,000 שקלים, ויש לך אישה וילדים מתחת לגיל 21. קרה מקרה מוות עכשיו, אז האישה או הבעל יקבלו 60% ברוב המקרים, אז מ-10,000 זה 6,000, וילדים יקבלו 40%, שזה 4,000. כן. סך הכל זה 100% מהמשכורת שלך.
כן.
עד שהילדים יגיעו לגיל 21, יקבלו 100%, ומאותו רגע בן הזוג ימשיך לקבל למשך כל החיים שלו 6,000 שקלים, שזה המון כסף.
נכון, אוקיי? כן.
יופי. אז... אם מוצאת הכסף, עכשיו, מקרן הפנסיה, ואתה יודע שאתה הולך למות, סליחה שאני אומר את זה, יש אנשים שהם על ערש דווי, וקרן הפנסיה רוצה למנוע מצבים שבן אדם מרוויח מהסיפור הזה. אז מה היא אומרת? היא אומרת, אוקיי, תשמע, הוצאת הכסף, והעברת לקופת גמל, הרי מה קורה בקופת גמל? במקרה מוות, המשפחה מקבלת את הכסף, ברוב המקרים פטור ממס, באופן חד פעמי. אז תחשוב, יש לך קרן פנסיה עם 300,000 שקל, העברת 280,000 שקל ל-IRA עכשיו, אוקיי? המשכת להפקיד בפנסיה, קרה מקרה מוות, אתה גם מקבל קצבה חודשית למשך כל החיים שלך, וגם המשפחה מקבלת עוד 300,000, עוד 280. שאם הכסף היה נשאר בפנסיה, היא לא הייתה מקבלת. אז קרן הפנסיה רוצה למנוע את זה, שאנשים שהם יודעים שהם בסיכון, יוציאו כספים, אז היא שמה הגבלה. היא אומרת, הוצאת הכסף, יש לך 5 שנים תקופת הכשרה למחלות קיימות. מתחילה עוד פעם. למה? היא באה למנוע מצבים שאנשים רוצים לעשות קופה על קרן פנסיה.
כשאומרים, אני הולך למות, אז הולך לתכנן.
בדיוק. אז הם אומרים, אוקיי, אם יקרה מקרה מוות ב5 שנים האלה הראשונות, אחרי שהוצאת את הכסף מקרן הפנסיה, המשפחה לא תקבל את הקצבה הנובעת מאותו סכום שהוצאת. היא כן תקבל על כספים החדשים, תתחיל להפקיד, אוקיי? אבל... אז יש פה איזושהי...
נשמע הגיוני, לא דרכוני.
נכון. אבל בסופו של דבר, הכסף נמצא בקופות הגמל. שהוא משולם באופן חד פעמי למשפחה, שאתה לא מאבד אותו. אתה כן תאבד את הנושא של הקצבה, ששם זה יכול להיות גבוה, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. גברים מעל גיל 41, זה אפליה, לא קיים אצל נשים, כל שקל שהוצאת מקרן הפנסיה מעל גיל זה, פוגע ב5% בכיסוי הביטוחי. אוקיי? זה מה שאל הוצאת את הכסף בגיל 41, האישה והילדים צריכים לקבל 100% מהשכר האחרון שלך. אז הם יקבלו 95% מהשכר האחרון שלך. הוצאת בגיל 42, שקל.
וואו.
הם יקבלו 90%, 9,000 שקל. וכן הלאה,
רגע, עד גיל... רגע, נכון, אבל אתה יכול למשל לעשות משהו חוקי, לפצל הפקדות, לשים מעט בקרן הפנסיה.
יפה, אז בוא נדבר על זה.
אבל, רגע, אבל אז תקרת השכר המבוטח שלי בקרן יורדת.
למעשה. עולה.
לא, אבל אם פיצלתי...
היא עולה.
למה? אני מפקיד אבל פחות לקרן.
לא, אני אסביר לך. אוקיי. קודם כל, הסכום לביטוח שערים ונכות נגזר רק מהתגמולים, לא מהפיצויים. בסדר? אז אם הפקדנו 18.5% שכוללים 6.5% לתגמולי מעסיק, 6% לתגמולי עובד ו6% לפיצויים, זה 18.5, ולקחנו את סכום הפיצויים את ה6% והעברנו לקופת גמל. מה קרה? יצרנו מצב שהשכר בקרן המקיפה מטפס למעלה, כי הוא מפקיד על... איך אני אסביר את זה? אני אנסה להסביר את זה בצורה קצת יותר טובה. למעשה, לקחת את המחסנית שאתה מפקיד, נגיד ההפקדה היא 4,000 שקל, סתם דוגמה, אוקיי? ועכשיו הוצאת 40% מזה, אוקיי?
כן.
זה 1,600 שקלים של פיצויים, העפת החוצה, שמת כן. את זה בקופת גמל.
כן, כן.
אוקיי? ויש לך שכר שהוא יותר גבוה מהשכר לקרן פנסיה מקיפה, יש הרי שתי קרנות פנסיה, פנסיות בכל חברת ביטוח. אחת מקיפה שנותנת לך תשואה מובטחת, על 30% מהנכסים, ועוד אחת שלא נותנת לך תשואה מובטחת, והיא 100% על הכסף בשוק ההון. אז אם השכר הוא גבוה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה יותר כסף בקרן שנותנת לי תשואה מובטחת. אז אתה מפנה את הפיצויים החוצה ל-IRA, והגדלת את השכר המבוטח לקרן פנסיה מקיפה. זה פחות מומלץ לגילאים צעירים, מכיוון שברגע שאומנם יש תשואה מובטחת, אבל זה מקטין לך את הממוצע על טווחים ארוכים, אם אתה רוצה להיחשף להשקעות על 100% על שוק המניות. אבל, נחזור רגע לנושא של הפיצול. לקחתי את ההפקדה של הפיצויים, שמתי בקופת גמל.
כן.
אוקיי? מה קרה? אם יהיה מצב של אובדן כושר עבודה עכשיו, קרן הפנסיה תשלם לך את ה-75% שאתה זכאי, או עד 75%, זה התקרה. אתה תקבל כסף עד שאתה תהיה בריא, או עד גיל פרישה. אבל יש כיסוי למקרה שחרור בקרן הפנסיה. מה אומר הכיסוי הזה? שחרור מהפקדות. זה אומר שאתה גם מקבל את הפנסיה שלך, וגם מפקידים לך כאילו אתה והמעסיק שלך ממשיכים להפקיד. הדבר הזה בא להגן עליך שאתה לא תגיע לגיל פרישה, ולא יהיה לך כסף בפנסיה. אז אם הוצאת את סכום הפיצויים לקופת גמל IRA, לא יפקידו לך על סכום הפיצויים לקופת הגמל, כי זה בחוץ, יפקידו רק על התגמולים. אז זה הבעיה פה בעסק הזה, אבל תמיד כן צריך להבין שניתן להחזיר את אותם פיצויים לקרן הפנסיה, במידה ואתה מוכיח שאתה מופקדו על אותו שכר שהופקדו לתגמולים. יהיה לך בעיה אחרת, שיכול להיות שתרצה לעבור אחר כך לקופת גמל אחרת, יגידו לך לא, הגדלת את סעיף הפיצויים בקופת גמל לעומת התגמולים, ואז יהיה לך בעיה להעביר את הכספים לקופת גמל, כי לא, היום ברוב החברות קשה להעביר כספי פיצויים בלבד, אוקיי?
כן.
אני לא רוצה לסבך אותך ולא רוצה לסבך את המאזינים, אבל זה חשוב להבין שמי שמפצל את כספי הפיצויים מקרן פנסיה לקופת גמל, יכול לפגוע בכיסוי הביטוחי שלו, אוקיי? ואני ברוב המקרים לא ממליץ על המהלך הזה. אני ממליץ, כן, עד גיל 41 להוציא, גברים, עד גיל 40 אפשר להוציא כסף, לשים ב-IRA, לנהל אותו, הכל טוב ויפה, להבין שהכיסוי הביטוחי יעלה בין 5-10 שקלים בפנסיה, ו...
בחודש.
כן.
לא נורא.
לא נורא. ותתחיל תקופת הכשרה חדשה על החלק שיצא למחלות קיימות.
זה נשמע נורא מסובך. אני חושבת שנגיד קרן השתלמות, להעביר אותה ל-IRA, זה הרבה יותר פשוט.
נכון.
הרבה יותר פשוט, בלי סיכון, כמעט, אפס סיכון.
יש סיכון ביטוחי, סיכון זה השקעה שלך. את צריכה לדעת איך להשקיע את הכסף.
זה כן, אבל אם אנחנו, אם הקרן השתלמות שלי היום היא גם ככה ב-S&P 500,
נכון.
ואני משלמת 0.8, פשוט פעולה של להעביר את זה ל-IRA, ולהתחיל לשלם 0.2, 0.3,
נכון.
ב-S&P 500.
נכון.
זה
אומר,
נשמע ממש פשוט.
אתה נכון. אומר, בוא.
כל השאר נשמע נורא מורכב.
בגלל זה, כל השאר צריך לעשות עם מלווה, שהוא למשל, כפי שאנחנו עושים, אנחנו מלווים את המשקיע בצורה של, של VIP, עוזרים לו להיכנס למוצר עצמו, לחברה, מוודאים שהכספים עוברים כמו שצריך, מוודאים שהמעסיק מקבל את, מבצע את ההפקדות כמו שצריך. בעצם עושים את הפעולה המקצועית שדואגת ללקוח או למבוטח לא לאבד כיסוי ביטוחי ולא לאבד כסף
וזה
בדרך.
וזה בתשלום חד פעמי כלשהו, כן, לא כן. דמי ניהול
נכון,
עכשיו.
לא, אין גבייה של דמי ניהול.
במקום 0.2 זה יהיה 0.5 בגלל שעשיתם לו את זה.
לא,
הוא ישלם כן. לכם חד פעמי.
חד פעמי.
וההדרכה והליווי הזה זה משהו שהוא באמת פעם אחת צריך, או שצריך איזו תחזוקה שנתית, חמש, כאילו, איך זה עובד?
בפגישה שאנחנו מקיימים, אנחנו מסבירים את כל רזי המוצר, אוקיי? ובאמת, ברמה הכי, הכי טובה שיכולה להיות, ואנחנו תמיד כאן. אפילו אם אנחנו לא ממשיכים לקבל עמלות מהמוצר הזה, תמיד אפשר לפנות אלינו ולשאול שאלות והכל בסדר. המטרה שלנו בסופו של דבר זה להביא את החוסכים לגיל פרישה עם כמה שפחות, כמה שיותר כסף, כמה שפחות דמי ניהול וכמה שפחות מס.
אז אומר, בעצם אם אני מבינה נכון, סוכנים פנסיונים, סוכני ביטוח ששומעים את הפודקאסט, יכולים לקלל אותך.
בדיוק.
כי אתה בעצם אומר, בואו, תוציאו את הקרן שלכם מאלטשולר, תוציאו את הקרן שלכם מילין, אני מקבל חודשית, ברמה חודשית הם מקבלים את הפרימיות שלהם, הם חיים מזה.
גם אני, חשוב.
גם אתה.
גם לי יש מוצרים.
ברור שאתה לא... כן, אתה
לא...
אני מקבל...
לא, ברור.
המודל שפנינו, אנחנו בנינו מודל חדש, שלא היה קיים, אוקיי? לפני כן.
הבאת חדשנות לעולם הפנסיה, הביטוח
נכון,
בהשתלמות.
נכון. יש חברות שעושות את הדבר הזה שהם פמילי אופיס, אבל עם סכומים מאוד גדולים, 5 מיליון שקל, והן גובות.
לקחת את ה...
בריטיינר. אצלנו אין אפילו ריטיינר.
לקחת את הניהול עושר לעשירים מאוד מאוד.
נכון.
יש להם את היועצים הכי טובים.
וואי, מדהים.
הורדת את זה לעשירון עליון, 9, 8?
הורדתי את זה לכל אדם שיש לו 100,000 שקל ומעלה. בקרן השתלמות או...
כי אתה מצליח איזשהו ידע קצת מעל הממוצע.
זה נכון. אני שולח אנשים ללמוד את התחום הזה, וריאנתם פה בפרק הקודם את רונן מרגוליס, שיש לו מכללה שמלמדת השקעות פסיביות, שבאים, שאני ממליץ גם לאנשים ללכת וללמוד את הקורסים האלה. למה? כי בסופו של דבר, אני לא רוצה להכניס בן אדם להשקעה שבסופו של דבר הוא יפסיד כסף עליה.
בדיוק, צריך איזו מומחיות פיננסית, הרבה מעל הממוצע בשביל לעשות ולהיכנס לדברים.
לא מומחיות, הבנה.
אמרה ימית, אני משקיעה ב-S&P 500, איזה מומחיות אתה צריך להשקיע ב-S&P 500?
לא, אני אומר ידע, להבין מה ההבדל בין S&P 500 לתל אביב 35.
הידע היחידי שאתה צריך להבין.
אתה מקודת הנחה שאם נשאל מישהו ברחוב, כולם יודעים.
לא, לא יודעים. קודם כל לא מכיר את המוצר הזה.
נכון.
כמעט אף אחד לא מכיר אותו, וחשוב שיכירו אותו. אבל, תשמע, הידע היחידי שאתה צריך להבין, שאם אתה צעיר, אתה צריך חשיפה מקסימלית לסיכון, כדי להגיע לגיל פרישה עם כמה שיותר כסף. זהו, אין ימין השמאלה פה. אתה צריך להגיע לתשואה הכי גבוהה שאתה יכול להביא על הכסף שלך. זה כמו השקעות בנדלן שאתם עושים, אם אתם עושים פליפים, או שאתם עושים שכירויות, עם הכל. המטרה בסופו של דבר זה לעשות כסף.
אוקיי, שאלה. אחרי כמה שנים אני רוצה לעשות כל מיני שינויים. מה, אני קובע איתך פגישה, אני קובע עם, כמו רונן מרגוליס,
אתה יכול, לא, גם אפשר, אין בעיה, אנחנו בסך הכל נותני שירותים.
כן.
אתה יכול ליצור קשר ישירות כבר עם הגוף המנהל את ה-IRA, ולבצע איזה שינוי שאתה רוצה, תראה, בסופו של דבר, אתה זה ששולט על הכסף, יש לך חשבון מסחר,
כן.
שאתה קונה ומוכר.
כן.
אוקיי? אם אתה רוצה להעביר את זה לקרן השתלמות מנועלת כדי לקחת הלוואה, למשל, אז אין בעיה, אתה מוכר את הנכסים, מבצע העברה. אתה יכול לעשות את זה דרכנו, יכול לעשות את זה לבד.
אוקיי, זה חשוב מה שעומר אמר עכשיו. היום כשיש לי קרן השתלמות מנועלת, אני יכולה לבוא לקחת הלוואה על חשבונה, אם היא נזילה 80%, לא נזילה, כל מיני, כשהכסף מושקע ב-IRA, אז אי אפשר לקחת הלוואות, אז אני עוד פעם צריכה לנייד לקופה כלשהי, תהליך כזה,
אז אפשר,
צריך להכיר את זה גם.
במצבים מסוימים בחיים, שאדם רוצה לקחת מינוף מסוים, רוצה לקחת בית, סתם שרוצה עון עצמי מסוים, אוקיי? אז דרך מצוינת זה להגיד, אוקיי, אני עושה פאוזה רגע בהשקעות, מעביר לאותו מסלול, S&P. משלם קצת דמי ניהול יותר גבוהים, אבל סביר מאוד להניח שיהיה לו קצת יותר כסף, כי הוא חסך בדמי ניהול והוא ניהל כמה שנים.
כן, כן. ואז לקחת הלוואה.
כך הלוואה, בדיוק. זה מה שאפשר. בריבית נמוכה, כי לא ללכת...
בוא נדבר רגע על ההלוואות האלו.
כן.
של הלוואה על חשבון קרן פנסיה, קרן השתלמות. תשפוך לי קצת אור על זה, כי זו סוגיה שעולה בחדר הייעוץ כל פעם מחדש. אני תמיד אומרת לא לגעת בקרן הפנסיה.
בקרן הפנסיה ניתן לקחת הלוואה רק על סכום התגמולים.
שאיך אנחנו יודעים...
יודעים.
בדוח השנתי...
בדוח החודשי או הרבעוני או השנתי אפשר לדעת כמה סכום תגמולים יש לנו וכמה פיצויים.
שבדרך כלל אדם צעיר שהוא עובד 6-7 שנים, לא אמור להיות שם סכום...
תלוי מה השכר שלו. ויכול ב-6-7 שנים להגיע ל-300,000 שקל צבירה, okay. שמתוכה יש 200,000 שקל כספי תגמולים.
כן.
מתוך ה-200,000 שקל הוא לא יכול לקחת עד 30%.
אז זה כסף קטן יחסית.
נכון, במקרה של קרן פנסיה, אבל בקרן השתלמות וקופת גמל, או פוליסת חיסכון, יכולים לקחת עד 80% מהנכסים כהלוואה. תשמעי, לפני משבר 2022, הירידות שהיו השנה, הריביות היו מאוד מאוד נמוכות. ריבית בנק ישראל הייתה מאוד מאוד נמוכה, 0.1, הפריים היה 1.6. קח את הכסף.
היה פיקניק.
קח הלוואה, קח. אוקיי, רק תיקח. מה היו עושים אנשים? באים לקרנות, ישלמו את קופות גמל, פוליסות חיסכון, לוקחים הלוואה בחשיבה, שהשוק ימשיך לטפס forever.
נעשה על הכסף, נהיה שירים.
כן, מינופים.
אני מכיר את הדיונים האלה בקבוצות פייסבוק וגם בין אנשים.
המינופים חגגו, בואו.
אז לטווחים ארוכים, שאתה לוקח הלוואה בגרייס או בלון, אתה לא מחזיר את הכסף.
איזה כיף, אני לא מחזיר, יש גם אשליה. קיבלתי כסף בחינם, איפה הכסף הזה? הוא לא היה קודם.
אז מה שטוב דווקא, בקרנות השתלמות קופות גמל נזילות ופוליסות חיסכון, אם לקחת גרייס או בלון, בסופו של דבר אתה יכול לבוא לקופה, להגיד להם, קחו את הכסף מתוך החיסכון.
נכון, ואז...
זה אומר שזה לא שפיצר.
עלולים לעשות טעות, עלולים לעשות תאונת מס, כמו שאמרנו, נחזור להתחלה.
נכון,
אם יש לך... שפונים את הקרן השתלמות.
נכון, זה בעיה חמורה. אבל שוב, מוצרי חיסכון כמו פוליסת חיסכון, שגם ככה אתה תשלם מס שמה, אוקיי? אז אתה יכול... ונגיד, השקעת במסלול מנייתי, שעושה לך... 7% ממוצע לשנה, לכמה שנים, ואתה רואה, לטווחים ארוכים זה באמת גודל, אז מומלץ, כן, אם לקחת הלוואה בסביבת ריבית נמוכה, אוקיי? ואם יש לך בעיית נזילות, אז אתה יכול לסגור את הכסף, את ההלוואה, תוך דקה. אם אתה אומר לחברה המנהלת, תיקחו לי את זה מתוך החיסכון שכבר צברתי. אז נכון שאתה מבצע קיבוע הפסד, שזה פחות טוב, אבל תשמע, הריבית בנק ישראל עלתה ב...
במאות
אחוזים.
הולך עוד עוד לעוד.
נכון, יום שני עלייה עוד פעם.
כנראה רבע אחוז.
נכון, נכון. עם צפי אינפלציה של 5% ל-12.
והיד עוד נטויה.
נכון.
כן, רק שאנחנו מקליטים מזה יעלה כבר, אז...
אז עלתה הריבית.
אנחנו מדברים על עלייה של 22 למאי.
הריבית כבר, כן, די למעלה.
אז אנשים שבאמת החשבון בכלכלת המשפחה שלהם נפגע באופן משמעותי בגלל העליות ריבית האלה, אין להם ברירה, מה הם יעשו? מה הם יעשו? אז לפעמים אתה צריך להגיד, אוקיי, אני מקבל הפסד, לוקח את הכסף, סוגר חלק מההלוואה, בייעוץ כמובן, אם הוא מומחה, ומנסה לשפר את ההחזרים החודשיים שלך, על ידי סגירת הלוואה מהסוג הזה. קרן השתלמות, אני מסכים איתך. להיזהר מזה. לא לנסות לסגור. אוקיי? כי אז אתה פודה את הקרן השתלמות, ובשלבים של שוק ההון יורד, וגם איבדת, הקרן באותו רגע נסגרת להפך.
והיום חוזר הדיון של לפדות קרן השתלמות בשביל לסגור משכנתא, למשל. אנשים אומרים, למה אני מפסיד בקרן ההשתלמות ומשלם ריבית על המשכנתא? לא הגיוני לי. יש אנשים שאומרים...
תראה, אמרנו בהתחלה שקרן השתלמות זה השקעה לא לטווח בינוני. ואם אנחנו מסתכלים על זה כמשקיעים ואנשים שמביני עניין, גם שזה, ההגדרה שלה זה 6 שנים קדימה, או 3 שנים, גם אפשר 3 שנים בגיל פרישה לקחת את הכסף. אז אם זה לטווחים ארוכים, אז נכון, הריביות עלו, זה לתקופה קצרה, הריביות גם ירדו. אז עוד 3-4 שנים, הריבית ירד. ככה זה עובד העולם הזה. ואני לא יודע מתי זה יקרה, אבל עדיף לנסות להביא כסף ממקור אחר, הלוואה מקרן השתלמות, או, או, או לא יודע מה, לנסות ולחפש מישהו שיעזור לך לקחת כסף. הנה, רק אם אתה עם הגב לקיר, תשמע, אם אתה עם הגב לקיר, תיקח את הקרן השתלמות. אני לא יכול להגיד לך...
אם המקרר שלך ריק, אז תיקח את
הקרן השתלמות. נכון, נכון, אין מה לעשות.
עומר, למה זה מוגבל רק לגמל וקרן השתלמות?
IRA?
כן. למה לא יכולה לעשות הפקדות שוטפות לשם בלי קשר?
את יכולה? את יכולה?
שלא מוגדר קרן השתלמות.
כן, כן, את יכולה.
אפשר,
כן,
אוקיי.
את יכולה בהוראת קבע אם את עצמאית להפקיד אוקיי. לקופת גמל, ואת יכולה גם להפקיד לקרן השתלמות באופן זה, ודווקא ב...
לא,
ב...
אבל אני, יש לי את התקרה, לא?
נכון, עד לתקרה אם
עד
את מפקידה...
עד לתקרה, אז זה מחליף לי את המוצרים. אני רוצה מעבר.
מעבר, את יכולה
לתקרה.
מעבר לתקרה.
ואז
פשוט,
מה?
פשוט, עד לתקרה יהיה לך הטבות מס.
אוקיי.
מבינה? אז גם יש לך ניקוי וזיקוי אם את מפקידה לקופת גמל, כעצמאית, וגם יש לך פטור ממס רווחי הון בקופת גמל.
אני רגע אשאל אישית. נגיד היום אני מפקידה 4,000 שקלים לפוליסת חיסכון. אני יכולה להגדיר שאני בקופה, ב-IRI, מפקידה לקרן השתלמות, את ה-19 בשנה, ומעבר את ה-4,000 בהפקדה חודשית, ואז אני אהנה פשוט מדמי ניהול הרבה יותר נמוכים ממה שיש לי באותה קופת חיסכון.
קודם כל כן.
אוקיי.
יש לי שאלה, את היום מפקידה לקרן הפנסיה שלך כעצמאית?
בוודאי.
יופי. קודם כל עדיף לך לנצל את הטבות המס על ההפקדות לקרן פנסיה. שהתקרת הטבות המס לעצמאי למשל, היא היום עומדת על 225,600.
אני מפקידה למקסימום.
אם אני מתרגם את זה, המקסימום יוצא 42,000 שקל בשנה. תחלקי את זה ב-12.
אני מפקידה הרבה יותר בעצם.
אז את לא מקבלת את מלוא הטבות המס, אבל אם את מפקידה הרבה יותר, אז כנראה את מתבלבלת עם ההפקדה לקרן השתלמות, כי לקרן השתלמות זה עוד 1,600 שקלים כדי ליהנות ממקסימום הטבות המס. אבל בסופו של דבר את יכולה להפקיד גם 10,000 אם את רוצה. אין שום בעיה. זה עדיף לך מבחינת דמי ניהול מאשר לשים את זה בפוליסת חיסכון.
אבל אני עדיף בקרן השתלמות, כי זה מוצר שאני יכולה כל כמה שנים למשוך לי מאשר בקופת הגמל שאני לא יכולה.
נכון. יש לך פוליסת חיסכון שאת משלמת על הדמי ניהול של 0.8.
נכון.
נכון?
זה לזה אני רוצה אלטרנטיבה.
יופי. הקרן השתלמות שלך, את יכולה להפקיד גם 1,000,000 שקל.
סבבה. זהו. אז אתה אומר, אני אפקיד לשם,
כן.
בתוך
אז ה... חלק מהכסף יהיה פטור ממס, חלק כן. מהכסף לא יהיה פטור ממס. בסופו של דבר, תחסכי את כל הנושא של הדמי ניהול.
בוודאי, שזה המטרה.
נכון.
ויש לזה אוטומציות כאלה, זאת אומרת, אני יכולה לעשות הוראת קבע של סכום מסוים,
כן, אבל את חייבת
לפקוד. אני לא יכולה לתת הוראה שזה יופקד לאן שהוא כל חודש. אז זה ממש אקטיבי.
נכון.
אני אוהבת פסיבי. אני אוהבת שאני אומרת פעולה והיא קורית שוב ושוב.
גם אם קנית
את
מדד ה-S&P 500 עכשיו, או הראסל 2000, או לא משנה איזה מדד בארצות הברית, או כל דבר שאת רוצה, את חייבת. אם יש לך הוראת קבע, הכסף נכנס לחשבון ההשקעות והוא לא מושקע.
ואני חייבת לקנות את ה...
נכון.
אוקיי.
את לא חייבת לקנות באותו חודש, שיכולה להמתין 3 חודשים, אז תסתבר קצת כסף.
ומה קרה ב3 חודשים האלה? כלום.
לא, כלום. אבל השוק ירד. נגיד השוק ירד ולא קנית, אז לפחות הורדת את הממוצע.
כן.
בסופו של דבר, השקעות והפקדות לשוק יורד, הן מורידות לך את הממוצע. אוקיי? ואז כשהשוק מתחיל לטפס, אז יש רווח גבוה יותר על אותם הפקדות. ההמלצה היא להמשיך ולהפקיד כל הזמן, להכניס כסף לשוק כל הזמן. אוקיי? וכמובן, אם יש סכום חד פעמי שרוצים להפקיד, אז גם בסדר, אין בעיה. אבל אם את שמה את זה לעומת פוליסת חיסכון, זה מנצח. מוצר מנצח. אין בכלל השוואה. אוקיי? ורוב האנשים חושבים שההגבלה על קרן ההשתלמות זה התקרה השנתית, שזה 19,920.
אז לא.
אומרים, אני לא יכול להפקיד יותר. לא. כמה שאתם רוצים תפקיד.
יאללה, מהמם, למדנו מלא. מלא, 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 מלא. איזה פרק מעשיר.
ומעניין שהציבור לא מכיר את הנושא הזה.
אבל זה לא מה, זה ברור למה. כל פה מניפולציות.
כי אין,
לא, הסוכני ביטוח לא רוצים.
אין מספיק שגרירים.
אתה פוגע, אני עכשיו מוציאה את הכסף שלי מכלל ומילין לפידות, הסוכן שלי מאבד מה...
קודם כל, אם הסוכן שלך ישמע את מה שאת הולכת לעשות, הוא ימרות את השערות שלו.
כי הוא מקשיבה לפודקאסט.
הוא בעצמו לא עשה.
בדיוק. כי גם הסוכנים, עם כל הכבוד, שמע, אני סוכן.
הם גם רוצים להרוויח יותר לעצמם.
אין לי שום עניין לדבר דברי שרה על סוכנים. לא, זה קולגות שלי, וזה אנשים שאני... יש הרבה מאוד חברים שלי בתחום, ומעריך אותם. אבל צריך לפתוח את הראש בנושא הזה, ולתת ללקוח את כל האפשרויות.
לבחור.
תבחר את אז אתה פחות מרוויח מזה. תקווה שכר תריכה, אין בעיה.
לא, גם בוא, לא כולם בנויים לזה. להפקיד עכשיו כל חודש כסף, להיכנס, לקנות עם זה, לא כולם בנויים לזה.
תשמעי, אני מראה לך... אני צריך, רגע, כל כסף שהפקדתי, אני צריך כל חודש בעצמי.
כן, אם העברת הקרן השתלמות והמעסיק מפקיד לך כל חודש, אתה צריך לקנות, אבל בסופו של דבר, אם אתה
לוקח את זה... כל חודש אתה צריך להיכנס יזום ולקנות משהו.
לא חובה. אתה יכול כל שלושה חודשים
לעשות את זה. לא משנה, גם כל חצי שנה, אבל אתה חייב לעשות פעולה יזומה.
אני אומר, זה די תוחם את ה... 10-20% מהאוכלוסייה שזה ממש מתאים להם.
שרוצים לחסוך כסף.
אם עוד 20% יתאמצו זה גם.
רק מי שרוצה לחסוך כסף, זה מיועד לו. מי שלא רוצה לחסוך, שימשיך לנהל בכסף.
אם תשים להם את הכסף הזה לשולחן, הם יבינו. אבל זה שם הם לא מבינים.
כשהם רואים את הכסף שלהם מנוהל, ואת התשואות שלהם בכל חודש, הם מבינים.
כן, ממש לא. אני אומר, אם היית מדמיין איזו מזוודה כזאת, שכל פעם לוקחים להם, לעומת המזוודה השנייה שלא לוקחים להם, אז הם היו משתכנעים, כן? הם היו מתאמצים ללמוד את זה, אבל ככה.
כן, אבל עוד פעם, כמו שעומר אומר, בסוף זה, יש לך פה איזשהו כלי שאתה יכול לחסוך, והרבה פעמים אנשים בוחרים שלנו, אנחנו רואים את זה כל יום, למה אנשים במינוס, ולמה אנשים לא חוסכים, כי זה הבחירה שלהם.
זה חוסר ידיעה, זה לא...
לא, להיות במינוס זה לא חוסר ידיעה, זה בחירה. לא, לא נדבר על מינוס. כן?
מינוס זה משהו אחר.
אז אותו דבר פה, אני יכולה לחסוך בדמי הניהול, אבל אני לא רוצה, אני רוצה שימשיכו לעשות לי וראש קטן ו...
לא,
זה אבל גם בסדר.
מה הבעיה? שאין פרסום על זה. מאלה הייתי יודע שיש IRA.
כן,
אני יודע.
מאלה,
כל הציבור היה יודע.
זה הנה בשביל זה.
אבל אף אחד לא יודע, מי יודע, רק המתוחכמים.
אין הסברה.
שי, אתה מכיר?
האוצר...
שי, אתה מכיר את IRA?
יפה. אז, בסופו של דבר, אם, אם הייתה הסברה על זה, כמו שיש למשל אמריקאים, זה נפוץ מאוד. כל שליח פיצה יש לו IRA. אתה מבין? זה מדהים. כן. אז למה לא לעשות גם בישראל?
לא, לא, לא.
כללית אני אגיד, אני חושב שהרמה...
באמריקה זה נפוץ, כל אדם מן השורה, מחזיק לעצמו
את
זה
ומנהל את
הכספים
בו. כן, כן. הידע הפיננסי בארץ, סליחה שאני אומר את זה, הוא מהנימוכים בעולם בעיניי. מהנימוכים בעולם.
לא, אני בעיה
עכשיו. אתה הולך לשוויץ, ציריך, יש להם שם ירידים פיננסיים של קרנות נאמנות, ואנשים, אתה רואה אנשים הולכים, לא רק אנשים והם סוכנים ו... יש את התרבות, הידע הפיננסי בארץ.
אני חושבת שזה צובר תאוצה בישראל.
אפרופו, לפני זה דיברנו קצת על העיסוק שלי כיועץ תקשורת. אתה מביא את זה לתקשורת? הם כאילו חושבים... נראה לך שזה יעניין את הציבור? נראה לך שזה... אני מבין את הקושי
שלי. מניסיון, אני יודע את מה שאתה אומר פה.
מה זה? תגיד, על מה אתה מדבר? זה לא מעניין.
אבל לא, שום, גם אני נרתעתי שאנחנו מדבר פה עכשיו על משהו שהמאזינים לא מכירים, והיה לי חשוב שזה כן יהיה מאוד
מופשט. אני אומר את זה בסוף הפרק. הלוואי ואנשים ישמעו פרקים כאלה עד הסוף ויתאמצו רגע להבין, ואם הם לא מבינים שיפנו אליך או יגידו לי כמה שאלות.
נכון, יכולים לבוא ולפנות. בסופו של דבר, השירות שאנחנו עושים...
לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום.
במטרה לבוא ולהנגיש את זה, ולאפשר להיכנס למוצר הזה גם בסכומים יותר נמוכים, וליהנות מדמי יותר נמוכים, שלא ניתן אם היית עכשיו, תשמע, אדם שיפנה לקופת גמל כלשהי, ויגיד להם, תעביר אותי ל-IRA, יגידו לו, מה? על מה אתה מדבר בכלל? גם הנציגים בטלפון לא יודעים מה זה אומר בכלל. אז אין מידע בשוק.
אין מספיק ידע פיננסי, אבל הקבוצות שקמו, הפודקאסטים וזה,
זה נכון? כיף שיש לנו את הפלטפורמה הזאת.
אז,
איזה נכון? כיף שעומר
זה
בא.
זה שליחות, כן.
תודה שהזמנתם אותי כמובן.
אז עומר אשכנזי, מנכ"ל סוכנות לביטוח פנסיוני, אג'נדה.
נכון, סוכנות נכון. אג'נדה, עם אג'נדה.
באת עם הרבה אג'נדה.
הרבה אג'נדה.
יפה. ויש עוד הרבה, אבל אנחנו אין לנו זמן, אז...
אז אתה... אתה לא מבייש את המותג.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.